ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? איפה אתה? לא רואים אותך, לא טלפון, לא גלויה, פאקס, אימייל, משהו? לא שלחת איזה יונת דואר? לא, מה קורה?
פאקס שלחתי.
כן.
זוכרת עידן הפאקסים?
ברור, ברור. כן, ניירות יוצאים ממכונות.
שמע, הייתי הכתב בניו יורק, הפאקס היה, מכונת הפאקס הייתה בחדר שינה שלנו, ובשעה 2 בלילה שלנו, זאת אומרת 7 בבוקר של תל אביב, רינה, מזכירת דסק החוץ של מעריב, הייתה שולחת פאקס עם העמודים הראשונים של כל העיתונים. עכשיו, זה יוצא בקושי, כי זה עמודים של עיתונים, אתה יודע למה אני מתכוון?
כן, ברור.
אז בין 2 ל-3 היה גם רעש של פאקס, כאילו רעש כזה מעצבן של שעה שלמה, ועכשיו הזכרת לי את זה.
יפה. טוב, מה קורה? מה הולך? היית
בקושי? היה חופש?
היה סבבה, בסדר, אתה יודע, חופש.
כי אני בחופשה שלי נאלצתי להתעסק גם עם החופשה שלך.
למה?
כי איך שהגעת למקום שהגעת, התחילו לדווח לי ממנו.
אה, באמת? מה, שאני נמצא שם?
כן.
מה, צילמו אותי פפרצי כאילו?
גם, יש לי תמונות שלך.
איך לא העלית?
לא רציתי, אתה בחופש. אבל אמרתי, אני אדבר איתך כשתחזור. בפוקס גם הזכרתי בזה. תקח דוגמה, ערב טוב, רכילות. עכשיו, אנשים שאני לא מכיר. פגשתי הערב את נציג ישראל השנייה בחדר האוכל במלון מיציס עלילה היוקרתי ברודוס. אגב, המחיר לחדר למשפחה כ-750 אירו ללילה. מקווה שימצא מה לאכול הערב, כי המנות העיקריות הן שוק חזיר ופסטה עם דיונון.
יחס.
עכשיו, אפילו אני פסטה עם דיונון לא הייתי זה. עכשיו אמרתי, אוקיי, אני לא חושב שאתה אוכל שרצים, אז מה? אמרתי, צלם לי אותו, אוכל את זה. אז לא הצליחו לתפוס אותך בכלל. איפה, בקיצור, סידרת לעצמך אוכל אחר, נכון?
ברור.
אז פיינחתי את זה איכשהו. מה, אפשר שם ברודוס לבקש מזון כשר במלונות?
א', יש בית חב"ד, ב',
לא הייתי שם בחיים, אגב, ברודוס.
ב', התרגלנו, היו מבשלים לנו בדגים בנייר עטוף בכסף כזה, ועם כלים בצמחוני וכל הדבר הזה, ואיכשהו הסתדרנו, אתה יודע מה, נראה לך שאני אוכל את כל הערב, הייתי ניגל רק מלי, טוב, לא משנה, עזוב, לא זה, אבל
למה ניגל?
ככה אני.
ככה לא, אני. אבל הרי לפני זה, בחיים הקודמים שלך לא ניגלת.
אני אף פעם, כאילו, אף פעם לא הייתי בעניינים האלה, זה לא...
אה, וואלה?
כן, זה לא...
אז אתה לא מתאים לביבי.
היום זה ממש, לא נעים לי להגיד, כן, אבל זה ממש דוחה אותי. אני רק כאילו, מה שלא קשר, אני לא יכול, לא מסוגל זה ממש, יש לי התנגדות פיזית.
הבנתי. טוב, אז לא תצא לאכול עם נתניהו.
לא יודע, אלא אם הוא יבוא איתי למסעדה כשרה.
הבנתי, אבל תצטרך שלם.
בסדר, בשמחה.
נו, מה אתה קורא שם? לבת הלא מרוכז?
את הרייטינג.
הבנתי. טוב, אז כולנו נמתין עד שהוא...
לא, אני איתך לגמרי. אני, אתה יודע, יש לי כישורים לעשות את הדברים סימולטנית, הכל טוב.
יש לייב טוויטר, לא ידעתי.
וואלה.
ידעת את זה?
לא.
כן, אליעזר בן יהודה, רגע הודיע לי. רגע, איך אני עושה לזה... איך אני עושה לזה ריטוט?
ריטוט.
לא מצליח. לא מצליח, כן. טוב, יש... עוזרים לי פה עם הרייטינג שלך, כי זה לא מה שהיה. רוקדים עם כוכבים 19, האח הגדול 14-9, מרדף 3-9, פטריוטים 6-9. 69 קיבלת.
יפה, כמו שנת הלידה שלי.
אוי ואבוי.
מה אוי ואבוי?
69, מה זה?
מה זה?
קיבלתי פה משהו, אבל הוא עקום, אני לא מצליח לשאיר אותו. כן, אתה מוכן להתחיל? לא דיברנו פה איזה שבועיים. אני כדי שלא ישלחו לך תמונות שלי, פשוט הלכתי כרגיל עם החברים שלי לסירה בקופו.
יחתה.
סירה זה לא יחתה. זה גולט. אתה יודע מה זה גולט?
לא.
זה סירה טורקית כזאת, מעץ.
וואלה?
כן.
הבנתי, אז הייתם על הים כאילו? זה הקטע?
כן, ואתה רואה בערב לכל פערב לאיזה הירונת ומחפש לך איזה טברנה, אבל כיף, שקט. שמעתי פכפוך של מים שבוע, אתה מתאר לעצמך?
וואלה, ומחלת ים אין לך?
א', יש לי, אני מאלה שמקים, אני נוסע מאחורה במונית ומסתכל על הוואטסאפים, אבל זה לא יוצא לים הגדול, אתה שעת לך לאורך החופים, במפרצים, אין כמעט, ואתה ישן הכי טוב שישנת מאז הרחם של אמא שלך, כי יש תזוזות כאלה קטנטנות בלילה,
כן.
היא הוגנת, היא במפרץ, אז זה לא, אבל זה נע כמו אריסה, ואתה פשוט לא רוצה שזה ייגמר, אתה ישן כמו תינוק.
וואלה. מגניב.
כן.
מגניב.
מאוד מומלץ.
טוב, יפה. מה אתה רוצה להתחיל? יואב, מה שלחתי לך? איזה סינקים שלחתי לך? בוא נראה מה... לא שלחתי הרבה. בוא נראה... גל הירש. טוב, בוא נדחה את גל הירש. בוא נתחיל לדבר על הטקס. על הטקס. בוא נדבר על הטקס.
כן.
תראה, כאילו לא היה שבעה באוקטובר, כאילו לא היה פה את האסון הנורא ביותר שקרה לנו בקיצו של פילוג מטורף, שהיו אנשים שהתמרדו ומרדו בממלכה ופיצלו אותנו ופילגו אותנו והודיעו שהם רוצים להתפלג לישראל ויהודה ופגעו בכל קודשי ישראל, ביום הכיפורים ובשמחת תורה ובצהל, בביטחון, בכלכלה, במרקם החברתי שלנו, כאילו לא קרה שום דבר. גם עכשיו, תוך כדי מלחמה, כשרוצים לעשות טקס ממלכתי, כן? הם לא, הם מפצלים. הם מפצלים. כל אלה שכל היום מדברים על אחדות, איך צייצה אתמול, הודיעו בתבהלה 12, הודיעו ש... תנחה, הם לא קוראים לזה הטקס האלטרנטיבי עכשיו, הרי התקשורת משתפת עם זה פעולה, כן? במקום להגיד, לצאת נגד האנשים האלה ולהגיד להם, אתם שוב מפצלים את עם ישראל, התקשורת כמובן משתפת פעולה. ומי הראשונים שמשתפים פעולה? כמובן, תבלה 12, שהם פרסמו אתמול, כן? שאיך קוראים לה? רותם סלע, כן? תנחה את... טקס הזיכרון הלאומי של משפחות השבעה באוקטובר. הלאומי, טקס הזיכרון הלאומי, הם עושים, האלטרנטיבי הפך לטקס הלאומי של משפחות השבעה באוקטובר. כלומר, אתם זוכרים את הקטע הזה שכמו יש משפחות החטופים? שהם משפחות החטופים, אין משפחות אחרות. משפחות החטופים. אז אותו דבר זה. אין סדרות, אין נתיבות, אין מושבים, אין נובה, אין חיילים שנפלו, אין מרכז הארץ, אין, לא, זה משפחות הנופלים בטקס הלאומי. וזה, אני מסביר לכם, ככה קוראים לזה בתקשורת. זה לא שהם קוראים לזה, כל המאחדים המפלגים, כן? חנוך דאו וחילי טרופר, המאחד, המאחדים, כן? האנשים הכי מאחדים, כן? ורותם סלע מהריאליטי בטלוויזיה, כל האירוע, הם בטקס הלאומי. אתם מבינים כמה שקר הכל? אתם מבינים כמה שקר הכל? עוד פעם מפצלים, עוד פעם מתנסים, עוד פעם אנחנו לא נהיה עם הבבונים, עוד פעם אנחנו לא נהיה עם ישראל, אנחנו נעשה את הטקס שלנו. זה לא יעזור. אני מאוד מקווה שראש הממשלה ומירי רגב לא יקנעו לתכתיבים שלכם, ויעשו טקס ממלכתי כפי שמדינה צריכה לעשות, כפי שממלכה צריכה לעשות, ואתם תמשיכו בשלכם, כן? ובסופו של דבר, תצטרכו ותאלצו לילל שוב, כפי שעשיתם אחרי האסון, לא פילגנו, לא פיצלנו, לא מרדנו, אנחנו רק התרענו, אנחנו התרענו 4 פעמים, אנחנו רק אמרנו, אנחנו רק רצינו להגיד, אותם טיעונים, מה קרה? אמרתם שאתם לא משרתים את המלך רק את הממלכה? אז הנה הממלכה עושה טקס, מה הבעיה? מה הבעיה? למה עוד פעם לפ... מילא הייתם אומרים אנחנו לא רוצים טקס. אוקיי, אני מבין, יש כאלה שאומרים אנחנו לא צריך לעשות טקס, צריך לעשות ספירה, צריך לעשות יום זיכרון, צריך לקרוא את השמות, לא יודע משהו כזה. אתם לא אומרים את זה. אתם עושים טקס אחר. אתם עושים טקס אחר נגד הטקס הלאומי הממלכתי. ואתם קוראים לו עוד הטקס הלאומי למשפט... תגידו, לא נמאס לכם? לא נמאס לכם ההתנסות הזאת? לא נמאס לכם להרגיש כל הזמן מורמים מעם? אתם לא. אתם לא מורמים מעם. כולם סבלו, זה אירוע של עם ישראל. זה אירוע של עם ישראל, לא של כמה קיבוצים שם. זה אירוע שכל עם ישראל ספג את האסון הנורא הזה. תפסיקו לפצל. תפסיקו לשרוף את האסמים. תפסיקו לפגוע בעם ישראל. לא למדתם שיעור של 2000 שנה? די לכם.
בוקר טוב.
בוקר אור. כן. שמע, אתה צריך לשחק כדורגל, אתה מרים מצוין להנחתות. מי שאחראי לטבח ולאסון, הוא זה שרוצה לעשות טקס לטבח ולאסון, ובמקום באמת לחבק ולבחור משהו שיאחד ושיחזיר אותנו למה שהיינו לפני שמלאך החבלה הגיע לכאן, הוא בוחר את הכי שנויה במחלוקת, זו שאחד מהאנשי הכי קרובים יעץ לה להפסיק להזמין עבודות מדפוס בערי, בגלל שהם לא נתנו לה להיכנס לשם אחרי הטבח, דווקא אותה, כן, הוא בוחר, כן, כדי לתקוע אצבע בעין של הקורבנות, ואני אסתפק במה שאמר עידן עמדי, שהוא עוד מתנסה, מסית, צורף אסמים אשכנזי, מהשמאל העמוק, הוא אמר, מירי, אלה לא רעשי רקע, אלה האחים והאחיות שלנו, אגב, אם גשבי איש ותא אותם לחמאס, לטקס האלטרנטיבי של, של משפחות חללי פלסטינים וישראלים. עוד אמר עידן עמדי לשרה מירי רגב, תדברי עם ראש הממשלה, קבלו את פשרת הנשיא הרצוג לטקס יחיד ומאחד בבית הנשיא, ללא פוליטיקה. פשרה בעניין הזה לא תקטין אותך והיא אינה התקפלות, להפך. אנחנו צריכים יותר פשרות בינינו בתקופה המדממת הזו, לתת אפשרות לכולנו למרות המחלוקות, לבכות יחד ולהתנחם יחד עם אהובינו שאינם. מי שבאמת קורא לאחדות ולחיבוק ולביחד ננצח, לא ממנה את התגרנית הזו משיטת היעלומים, זו שרק לשמוע אותה או לראות אותה מלא את הסעיף באזור 70% מקורבנות האסון הזה, אלא הולך על משהו אחר. נניח סתם, אני העליתי רעיון ולא רק אני, לוקח את חיים ילין ואת דודי ממסדרות ומבארי ביחד, ואם אתה צריך מיניסטר שיפקח על זה, את שר הפנים, שאפילו עליי מאוד 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 אהוב.
אתה הדובר שלו.
אבל לא, נכון, אני עושה את זה אבל בהתנדבות, אתה היית גובה 1,500 פלוס מע"מ. אבל לא את מירי רגב, למה הוא לוקח את מירי רגב? אני אגיד לכם למה, כי הוא רוצה לשלוט גם בזה. הוא רוצה שיהיו את הקלוזאפים הנכונים על האנשים הנכונים, הוא רוצה, כמו שהוא שולט לנו בכל החיים, גם בזה, הכי פשוט. עכשיו, בואו אני אשמיע לך כמה, אני הכנתי הרבה דברים אגב, וצריך להתחיל להשמיע, אז בואו ניקח למשל... את הזכיחות, מר זכך, אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו.
תראה.
לפני 7 באוקטובר.
מכינים הפתעות. אני לא אומר את זה סתם. אני גם אומר לך כראש ממשלה, שאני לא ממהר לרוץ, לעשות מלחמות, לנפח את החזה, אתה יודע, ולהגיד, להקות בטופים, ולחצרץ בחצוצרות. אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו, לא רק ברקטות, את זה אנחנו מורידים להם. אבל
כן, הורדנו.
אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי.
וזה משהו שיכול להיות קרוב?
זה תלוי בהם. אני בטח לא אתאים את זה לשאלה של בחירות. זה בכלל לא מענייני. לפני שאני שולח את החיילים שלנו, את הבנים שלך, את הבנים שלי, את הבנים והבנות שלנו לתוך מתחי האש והקרב, אני רוצה למצות את כל האפשרויות, אבל אם אין ברירה...
אם אין ברירה, זה הוא אומר, לפני השבעה באוקטובר, בזכיחות שאין למעלה ממנה רגילה, יש עוד הרבה דוגמאות לזכיחות הזו, אבל אני רוצה לשמיע לך משהו, ואני מבקש באופן חריג שתקשיב, כי זה אתה ואני. יש לי כאלה בסביבות 20, אבל זה מראה לך, בעצם, הרי כשכל הזמן אמרת, אני ניבטתי, זה שהערבים רוצים להרוג אותנו, בוא, זה שהם רוצים לשחוט את כולנו, שנינו יודעים. אבל תשמע, ביום האחרון, או למחרת שומר חומות, המבצע האחרון, שנתניהו אמר אחריו, זהו, הם לא יורים יותר, הרתעה, שינו את המשוואה, תשמע את הדיון בינינו, בעיקר על סינואר. ואני קראתי לזה, זה פשע היסטורי.
עכשיו תשמע, גם בסוף אתה יודע, כל דבר עושים יחסית. מה כמה אמרת? 100 הרוגים לחמאס? כן? אז לנו יש חייל אחד הרוג. בסדר, זה אחד למאה. לא יודע מה היחס.
ברור, כי לא הייתה פעולה קרקעית.
נכון, נכון.
ואת זה אתה מעלל ומשבח.
נכון.
ואת זה אתה מעלל ומשבח.
שאנחנו התעסקנו פה במגרש משחקים.
ממשלת ימין על מלא.
ושחקו, ירקדו הנערים לפנינו. בום בום בום, יורים בהם, והם בתוך המטרות, נכון?
אני אחסל את שלטון חמאס. אצלי לא תהיה הוראה לצהל להפסיק.
חזר חביבי.
ברור.
אתה מבין, זה לא ענייני, אבל זה לא ענייני.
נבחר ציבור צריך...
זה לא ענייני הדיון הזה.
צריך לתת את... זה כן ענייני, מכיוון שבחסותו...
דיברנו על מטרות, עכשיו אמרת לי יש מי מאה,
זה הכי ענייני.
אז נכון, לא עשינו מבצע קרקעי.
יש לי ראש ממשלה שמתיימר להיות איש ימין על מלא, ויש לי ראש ממשלה שעלה לשלטון על בסיס.
עזוב את זה שנייה, אנחנו מדברים על המבצע, על הישגי המבצע.
אני לא עזוב את זה, מכיוון שגדל לי בחצר האחורית, לא בבהירות הרחוקה, במתחווי זריקת אבן, מפלצת מטורפת, שאנחנו ניתן על זה את הדין.
אתם יצרתם אותה.
כמו שכתב אתמול מישהו, אנחנו יצרנו אותה, ברור.
כמו שכתב אתמול...
כמו שכתב אתמול מישהו בטוויטר שכבר שכחתי מי, שבפעם הבאה זה לא יהיה כבר ב... יאתגרו אותנו כל מיני חזיתות במקביל. עכשיו תחשוב על חיזבאללה וחמאס ביחד. את בעיית חמאס צריך היה לפתור, ביבי אמר את זה מזמן, קדימה, תפתור את זה. בשביל זה הצבענו נתניהו, זאת אומרת לא אני. שתוריד את חמאס כשזה הקל. במקום זה הוא מייצר, הוא בונה, הוא מגדל, הוא מממן, והוא מתחזק את חמאס, וזה קל. פשע היסטורי, לדעתי, עם כל הקטע שאני שמאלן, שאני לא. פשע היסטורי. אני אומר לך את כל זה בסוף שומר חומות. זאת אומרת, לפני דקה וחצי בערך, ואתה כל כך מתלהב מבום בום, ירינו, הרגנו מהמחבלים, וזה. וזה האירוע. עכשיו התירוץ לא הייתה לגיטימה. אתה אבא ואימא של לגיטימציה. כל הסקרים הראו 80% בציבור, אומרים, תעשה את זה. ב-2009 זה היה עולה ב-20 הרוגים. אגב, ראית את הסטטיסטיקה אתמול של חיים הר זהב, 701 לוחמים, נדמה לי שאתמול חצינו, זה כבר 702, נהרגו מהשבעה באוקטובר ועד עכשיו, 701 לוחמים.
לא, כולם לוחמים. לא, זה כולל השבעה באוקטובר. חלק גדול מהחיילים הם לא לוחמים. 701 חיילים, לא כולם לוחמים.
לא הבנתי, בשבעה באוקטובר נהרגו חיילים שהם לא לוחמים?
ודאי.
מה זאת אומרת?
הרבה חיילים שהם לא לוחמים נהרגו בשבעה באוקטובר. תצפיתניות למשל.
זה לא אומר שזה עבדות לצהל, מה זה משנה?
הם לא לוחמים, מה הקשר?
מה, זה יכלו לחיילי צהל?
לא, אתה אומר לוחמים.
והתצפיתניות מצאו את עצמן לוחמות?
לא לוחמים.
טוב, אוקיי, בסדר, אז תכף תפריד את זה גם לאשכנזים ספרדים כרגיל. 701 חיילים.
כן.
צהל איבד מהשבעה באוקטובר עד היום, ו701 חיילים, כן, את זה אמרתי מקודם, יוב, שהספירה נעצרה לפני החלל האחרון.
נו, אז עכשיו אתה מתחיל לעשות כמו במלחמת לבנון, שסופרים את הלוחמים שנופלים.
701 חיילים, איבדנו מ-82 עד היציאה מלבנון, 18 שנה, עד 2000. תחשוב עכשיו על המספרים, עזוב רגע, אני לא בוויכוח פוליטי עכשיו. תחשוב על המספרים שאנחנו ב9-10 חודשים, צהל קבר את אותו מספר החיילים שהוא קבר ב-18 שנה, שכללו מלחמה קשה ושהות בלבנון 18 שנה.
כן, גם עכשיו אתה במלחמה.
זה לא סותר שום דבר מה שאמרתי.
לא, אז מה, אני לא מבין מה זה. נו בסדר, מה זה אתה לא בוויכוח פוליטי? אנחנו הזהרנו מהדבר הזה שזה מה שיקרה כשאתם תמכתם באוסטו ובהתנתקות. הימין צעק ובכה והתריע ואמר, כן, מה זה לא?
לא, הימין עשה את ההתנתקות.
אז בגלל מה זה? אז בגלל מה זה קרה? לא, הליכוד התנגד ל...
הליכוד עשה את ההתנתקות.
במשל המתפקדים של הליכוד, כשהצביעו בבחירות, שרון אמר דין נצרים כדין תל אביב, לזה הליכוד הצביע. וכשעשו משל מתפקדים...
הליכוד עשה את ההתנתקות.
לא, חצי מהליכוד, חצי מחברי הכנסת תמכו.
לא חצי, גם לא חצי.
ואחרי זה התפצלו לקדימה, זה היה גניבה.
יותר, יותר מחצי.
כמו שבנט גנב את הבחירות, אותו דבר.
מנהיג הליכוד והליכוד עשו את ההתנתקות, כולל נתניהו אגב.
שרון גנב, טוב, תסיים, נו בסדר, תסיים.
נתניהו הרי אמר בכנסת, זה מוקלט ומצולם, תעשו גוגל. הוא אומר לאורי אריאל בכנסת, שהוא לא, מצביע בעד ההתנתקות, לא רק בהצבעות בכנסת, הוא אומר לו, כהי לישנה, אני גם במשאל אצביע בעד ההתנתקות, נתניהו. אני לא מדבר על מנהיג הליכוד ועל רוב החקים, ובסוף זה לא הליכוד.
טוב, סיימת?
כן, עכשיו נחזור להתנתקות, בבקשה. או, לבוסלו.
אוקיי, עכשיו תראה, קודם כל, דיברת על כמה דברים, אני כבר לא זוכר מה אמרת.
אגב, משפט אחרון, סליחה, טעות שלי, שכחתי. הוא אומר, בהקלטה הראשונה שהשמעתי את נתניהו, הוא מסביר לבועז כהן שאצלו שם, בועז כהן או בועז גולן? אני תמיד מתבלבל. בועז גולן.
בועז גולן.
הוא מסביר לו, לפני שאני שולח את הבנים שלך ושלי, בוא, ימרי למיאמי לפני כמה ימים, אז לשם שלחת אותו.
אוקיי, טוב, בסדר, גם הוא גם יש לו בן אחד שעשה חודשים מילואים. הכל בסדר.
בתל אביב.
בסדר, גם שלא ניכנס לי לכל אחד איפה הילדים שלו עושים מילואים.
לא, אני מדבר רק על
נתניהו. אתה מדבר רק על נתניהו. אתה מדבר גם על נתניהו, אפשר לדבר גם על הילדים שלך. אבל
נתניהו אמר את הבנים שלך ושלי, אז אני רק מזכיר.
אפשר לדבר גם איפה כל אחד היה בצבא.
דבר על הילדים שלי.
סבבה, אוקיי, עכשיו תראה, דיברת על שומר חומות, אדוני, עם כל הכבוד, כן, אני יכול להשמיע לך מה אתה אמרת אחרי המבצע שיאיר לפיד עשה שם, כמה אמרת חמאס מורתע, וכמה המבצע נפלא, וכמה הכל זה, וכל הסינקים שלך, ושהכנסת פה, אני אחפש, יש הרי אנשים ימצאו לי את זה תוך דקה, כמה כל היום אתה מפאר, כמה חמאס מורתע, וזו התקופה הכי שקטה, וכמה אנחנו, כאילו זה, הרי כל הזמן אתה אומר, אצל בנט זה היה הכי שקט, יאיר לפיד עשה מבצע נפלא, ולא פגע בחמאס, והם לא העיזו להרים ראש, וכל מיני דיבורים, וכל מיני כאלה. אז בוא, אל תעשה לנו פלעברות, כאילו שאתה אמרת. אתה אמרת, כשהפוזיציה אמרה, לא אתה אמרת, אצלך מדברת הפוזיציה, כשזה נגד נתניהו, אתה אומר א', כשנתניהו בצד השני, אתה אומר ב', וכשהוא הולך למקום אחר, אתה אומר ג'. הכל מסתדר לפי זה, כי יש משחק הרצל אמר, אצלך זה ביבי אמר. אז זה הפוך, אם הרצל אמר להרים ידיים, מרימים ידיים, אצלך אם ביבי אמר להרים ידיים, מורידים ידיים. אותו דבר, אתם הגעתם לכזה תרלול, שאם ביבי אומר ניצחון מוחלט, אתם אומרים לא, לא ניצחון מוחלט. עד לשם הגעתם, כן? עד לשם שלא לנצח את האויב. אתם במקום שבגלל שביבי רוצה לנצח, אתם רוצים שהוא יפסיד. מה זה אומר שהוא יפסיד? שמדינת ישראל תפסיד. אשכרה יש אצלכם אנשים שרוצים שמדינת ישראל תפסיד. לשם הגענו. באמת, התרלול, בשיא התרלול, באמת תקופת בית שני של שורפי האסמים. זה מה שהגענו. עכשיו, למה דיברת על המחיר? אדוני, תגיד לי, מה אתה רוצה שנספור את ההיסטוריה ממתי? מי שביבי עלה לשלטון, מי שביבי עלה לשלטון פעם שנייה, ממתי סופרים היסטוריה? איך נוצרה המציאות הזאת, המטורפת הזאת שקרתה ברצועת עזה? איך זה נוצר? איך היום ביהודה ושומרון אתה מסתכל על ג'נין ועל טולקרם ואתה רואה שהכל שם עשרות אלפי ומאות אלפי כלי נשק? איך נוצר הדבר הזה? אני התגייסתי בנובמבר 87. אני רצתי אחרי זורקי אבנים, אני זוכר מה היה ביהודה ושומרון, אתה לא יכול לספר לי סיפורים. בנובמבר 87 אני רצתי בסמטאות בשכם אחרי זורקי אבנים ובקבוקי תבערה. היום, אחרי שאתם הבאתם לפה יבוא אישי, כן, של מחבלים, אתם זיהמתם את כל השטח. אחרי שפיניתם את רצועת עזה, זה אתם, זה השמאל. זה השמאל הצטרף לשרון, חצי מהליכוד עזב, משאל המתפקדים היה נגד, הוא עלה בשקר לשלטון, הכל בגד, אף אחד לא יודעים למה הוא בגד בבוחרים שלו, אבל זאת המציאות. גנב את האירוע, גנב להזיות השמאל. מי יצר את האירוע המטורף הזה? אין מדינה בעולם, אין יצ'וט בעולם שעשתה, הכניסה סוס טרויאני ביודעין עם המחבלים בתוך הסוס, ושכולם הולכים לישון ואומרים, האויב מורתע. האויב מורתע, לא באמת, איזה הזיה. המצב שיש את כל המודיעין, יודעים את התוכניות של האויב, יודעים את התוכניות של האויב, ואני יושב פה איתך בחודשים בתוכנית, ואני צועק לך, צהל לא בפוקוס. צהל לא באזור. אני צועק, ואתה אומר לי, אתה מבזה, מי אתה? השמעתי לך את הסינקים. אתה אומר לי, מי אתה שתגיד לנו? מי אתה? ממש תרפת, יאנסו לנו את הנשים. אתה אמרת, אתה, זה המילים שלך, שאני אמרתי לך, ישחטו לנו את הילדים. ואני אמרתי לך, איפה אמן? אני יושב ואני צועק פה, איפה אמן? במה הוא מתעסק? מתעסק בגיוס נשים, מתעסק בלהטאבים, ימי להטאבים, אמץ, אמץ לוח, אני יודע מה איך הם קראו לזה, אמץ זה זה, לא, להטאב, מאמץ להטאב. ראש אמן מדבר על, על האקלים, שאנחנו צריכים לטפל באקלים. היום התברר 8200, גם כן שינו, בכלל הוציאו את ההתראה, הוציאו את הזה, אמרו לשנות את המרקם החברה, לא יודע מה, דיברו איזה שטויות. איפה הצבא הזה היה? איפה הצבא הזה היה? על מה אתה מדבר? ואני צועק פה וחודשים, לא רק אני. הימין צועק ואומר, איפה אתם נמצאים? אתם מטורפים. ואתה יודע מה הכי נורא? אתה יודע מה הכי נורא? הכי נורא שאנחנו באותו מצב. אנחנו באותו מצב. לא יצאנו מהקונספציות האלה. עדיין אתם מפצלים. עדיין אתם עושים טקס אלטרנטיבי שאתם אומרים הוא הטקס הלאומי. ואתה מגן על הזוהמה והתואבה הזאת. וכל הערוץ 2 שלכם וידיעות אחרונות וכל התקשורת וכולכם עם הטירוף הזה. ועדיין אנחנו בתוך קונספציות, כן, שלא להשמיד את האויב, וכל מיני דברים מטורפים, ואתם כולכם אומרים, צריך עסקה, צריך עסקה, לוותר על פילדלפי. אתה קראת לזה פיסת נדלן, בסוף השבוע האחרון, בטור שלך, קראת לזה פיסת נדלן לפילדלפי, כן, שיש אלפי מחבלים בסיני, ואין סוף כלי נשק ותחמושת ואמצעי לחימה שרוצים להיכנס לתוך רצועת עזה, פיסת נדלן. לא למדתם כלום, לא למדתם כלום. אם השבעה באוקטובר לא יעיר אתכם, כבר כלום לא יעיר אתכם. אתם חיים בעזיות, אתם לא מבינים את השפה, אתם לא מבינים את האזור, אתם לא מבינים את המהות, אתם לא מבינים על מה המלחמה פה. הערבים מבינים על מה המלחמה. בכל בית שלהם, אומרים הלוחמים, בכל בית שלהם יש אל-אקצא את המסגד. את כיפת הזהב, אגב. מה שמדהים, אגב, שהם שמים, הם לא שמים את אל-אקצא, הם שמים את כיפת הזהב. מה זה כיפת הזהב? זה בכלל לא מסגד. כיפת הזהב זה כמו יעלום ששומר על קודש הקודשים. זה הם שמו מונומנט לשמור על קודש הקודשים של היהודים. זה הקטע, על זה המאבק, על קודש הקודשים. זה לא על אל-אקצא. זאת האמת. הם יודעים על מה המאבק, אתם לא יודעים על מה המאבק בכלל. אין לכם מושג. אתם לא יודעים מה זה, בגלל זה אתם כל הזמן מדברים על לרדת מהארץ. לרדת מהארץ, כולם עוזבים, אני רואה את הציוצים, כולם סביבי עוזבים, כולם בדיכאון, איך לא תהיו בדיכאון? איך לא תהיו בדיכאון? זה כמו בן אדם שעושה ניווט לילה, כולו מבורבר, לא יודע זה, תחזרו לנקודה האחרונה מזוהה. אתה יודע מה זה נקודה האחרונה מזוהה?
כן.
בראשית. תודה.
שמע, את המתנה שלא מפסיקה לתת, אבל היום זה ממש בקצב אקספוננציאלי. כי כל מה שאמרת עכשיו, זה, כל אחד מהמשפטים שאמרת עכשיו, זה ביצה שתמרח לך תכף על הפרצוף. נתחיל מהמשפט האחרון, אני הרי לא זוכר הכל. בגלל זה אתם מדברים כל הזמן על לרדת מהארץ. ובכן, מי שצרכה בשנת 2000, שהמדינה הזאת כפויה טובה ובלי ביבי המדינה עבודה, ושהמדינה תשרף, ואנחנו נרד מהארץ, זו גברת שרה נתניהו. זה מוקלט. מי שמיהר לחזור אחרי הפסקה של שבועיים למיימי, לפני 3 ימים, והוא חי שם כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו עוד לא יודעים למה, זה הג'וניור. אתה ממשיך להגיד שאנחנו לא מבינים את השפה ואת האזור, ועל מה נלחמים? באמת, באמת על מה נלחמים? בוא, אנחנו לא שחררנו את סינואר, אנחנו לא מימנו את סינואר ב-30 מיליון דולר לחודש במזומן בדולרים. עכשיו אמרת פילדלפי, בוא תשמע את פילדלפי, מי שהיה איזה רבע שעה הנסיך של ערוץ 14, כשהוא ביקר את הרמטכ"ל, אבל אז מתברר שהוא לא מבקר רק את הרמטכ"ל, אז הוא קצת נעלם משם. קראתי לזה הבלוף של פילדלפי, יצחק בריק, אלוף, גיבור ישראל.
בואו נתחיל ממה שדיברתם עכשיו על הנושא של ציר פילדלפי, זה משם הכל מתחיל. אני רוצה להגיד לעם ישראל שציר פילדלפי זה הבלוף הכי גדול מאז קום המדינה, זה לא נכס אסטרטגי, זה שום דבר. ואני אסביר, אני אסביר לכם שנפגשתי עם ביבי, ראש הממשלה לפני מספר חודשים, ואמרתי לו, בשביל לעצור את המנהרות מצחת לפיל פילדלפי, שאנחנו יושבים עליו אבל לא חפרנו תעלה של 14 קילומטר, 50 מטר עומק, שם נמצא מאות מנהרות שצהל לא מגיע אליהם, והוא יושב למעלה ולא מצליח לעצור את הזרימה של אמצעי הלחימה מסיני לתוך עזה, ומספר סיפורים, ועד כל אלה שמדברים אצלך באולפנים חושבים שזה מס, זה קיים, עכשיו צריך להחליט בין חטופים לבין הציר הזה, זה קשקוש ביבי עוד אמר לי, בריק, אנחנו לא יכולים לחפור, זה משימה, פרויקט לאומי, קשה מאוד לשמור עליו, עם חמאס שירוג את האנשים, אבל פנינו למצרים שיעשו את זה אצלם, והם לא הסכימו. זאת אומרת, הוא אמר לי, אין לנו פתרון. אז עכשיו, האיש הזה, על האין פתרון הזה, מפוצץ את, את כל השיחות, ואומר, זה נכס אסטרטגי, ואת זה לא נעזוב גם אם לא יסכם על החטופים. הוא מבלף את המדינה. וכל החבורה שיושבת מולך לא יודעת את האמת. זאת האמת בשיחה שלי עם ביבי אישית. אבל לא רק איתו, אני מדבר עם הקצינים, הנגדים, הלוחמים והמפקדים שנמצאים עכשיו בשטח.
עכשיו, אתה גם אמרת שאני באמת אצל בנט רק היללתי ושיבחתי, וזה שקר כמובן. אני קורא להיכנס לעזה, לפרק את חמאס ולעשות את העבודה לדעתי 20 שנה, וביתר סט מעופרת יצוקה כשאולמרט לא סיים את העבודה. והנה דבר שאמרתי אצל בנט, היה פיגוע מחריד אצל בנט באלעד, וישבנו באולפן שישי, והיה שם גם ביסמות, זה מאוד קצר, אבל תלמדו את הלך הרוח, זה ב-15 שניות, נותן לכם את כל האינסרט הקודם, שזה בכלל לא מעניין אותם סינואר, לא רק ששחררו אותו, וניהלו איתו רומן בהתכתבות, כך סיכון מחושב, הוא כתב לביבי, תקשיבו, קראתי לזה, תחסל את סינואר, מה הרווחת? אני אומר, אם היה שואל את הצעתי, אני הקטן, הייתי אומר, כן, נפתלי בנט, תקשיב לנפתלי בנט ההוא, ותשקול את חיסול סינואר.
עכשיו הזמן שלך...
אמרתי שצריך, אם אני נפתלי בנט, תקשיב לנפתלי בנט המקורי ותוריד את סינואר. לעומת זאת, האמת צריכה להתנוסס מעלינו.
פה אתה טועה.
האמת, יש מלא...
הורדת את סינואר, מה הרווחת?
אז עכשיו בן.
הורדת את סינואר, מה הרווחת?
בועז.
בועז ביסמוט אומר לי פה, הורדת את סינואר, מה הרווחת? עכשיו אני קורא להרוג את סינואר כשבנט ראש ממשלה, אחרי הפיגוע באלעד, למה? כי זמן קצר קודם הוא נסע את הנאום המפורסם שלו על הגרזנים, שכל אחד צריך לקחת גרזן וסכין ולשחוט יהודי. אבל זה לא עניין. הם חזרו לשלטון והם לא הרגו שום סינואר.
אבל בנט
אמר... למרות שש פעמים, לא, אבל אמרת שלא מותח עליו ביקורת?
זה ביקורת הייתה? זו הייתה ביקורת?
ברור. ברור, אני קורא לו להרוג את סינואר.
קורא לו להרוג את סינואר?
כן, אני קורא לו לחזור, אתה מפריע לי. אני קורא לו לחזור להיות בנט המקורי.
זו ביקורת.
ולהרוג, בסדר, הבנת, אוקיי. העיקר ששמעת את זה. שגם אצל בנט הייתי בדיוק בעמדתי, הרי אמרת אצל בנט, הייתי מבסוט, לא. גם אצל בנט חשבתי שצריך לעשות את זה. עכשיו, פתחת פה גדול ולא נעים על אמן. קודם כל, הבאת כל מיני, זרקת פה כל מיני נתונים, אני מזכיר לכם, כל הדברים האלה יצאו בערוץ 12 אצל עומרי מניב. התחקיר הראשון על 8200 היה אצלי, במעריב, זה אפילו חרוז. ואיפה היה אמן? איפה היה אמן? אז קודם כל, אתמול היה אמן מצוין, מדהים. ושנית, כל המידע שקשור להתקפת לטופן אלקסה, היה, אמן הביא אותו. הבעיה הייתה הקונספציה והקשל הענק של ראשי אמן, ואת זה, בואו עכשיו, אתה לוקח כאילו, אתה אמרת לנו על המצב של הצבא. שרה נתניהו האומללה
אני דיברתי על התודעה, על התודעה, על התודעה של הצבא, הבעיה בתודעה, כמו אצלך, הבעיה בתודעה, התודעה שלכם מעוותת.
ברור, אני, בגלל שאני לא מבין השפה, אני שחררתי צינואר ושילמתי לו. אבל לגבי ההתראה על מצב הצבא, כששר נתניהו אמרה, אם לא אמרו לו כלום, איך הוא יכול לדעת? אז מי שהעלתה שרשור, הוא מאוד מאוד חלקי, אבל עם כל, אז, לא כל, רוב, כאילו, איפה היה אמן? בחודשים האחרונים העביר אמן 4 מכתבי עזרה אישיים לנתניהו, בנוגע להשלכות הביטחוניות של הרפורמה המשפטית והקרע החברתי. כל 4 הרגליים של ההרתעה נחלשו וכולי וכולי וכולי. הלאה. ראש האופוזיציה לפיד, נתניהו סירב להיפגש עם הרמטכ"ל שניסה להסביר לו את הפגיעה בביטחון.
אז איפה היה הצבא?
ראש השב"כ ובכירים
במשרד הביטחון. אבל איפה הם היו בשבעה באוקטובר?
כל האזהרות האלה,
איפה הם היו?
מכיוון
אלה שהזהירו.
שיש בסוף, רק אחראי אחד, כל האזהרות הגיעו אליו, ואתה יודע מה הוא עשה איתם?
איפה היה הצבא?
אתה יודע מה הוא עשה איתם?
הצבא אומר שהולך להיות אסון.
אתה יודע מה הוא עשה?
לא הבנתי.
את כל, עם כל האזהרות האלה?
זה לא עובד, בן, זה לא עובד.
לא, ממש, זה לא עובד.
זה לא עובד.
אתה יודע איפה הוא היה?
זה לא עושה שכל.
עם כל ההצהרות האלה?
תגיד לי, בריק זה זה שאמר, תגיד לי, בריק זה זה שאמר שאפשר לתמרן?
אני אשמיע לך בילטור.
תגיד לי רגע, לגבי בריק.
למה, מי אחראי על זה?
תגיד לי, בן, בריק זה זה שאמר שאי אפשר לתמרן בעזה? זה אותו בריק שאתה אמרת לי שזה,
עכשיו השמעת לי אותו. חלקתי, לא רק בריק, אלא גם אופר וינטר.
פתאום את עכשיו בריק זה כן. לפני זה שהיה בערוץ 14 זה לא, עכשיו בריק זה כן. תן לו, תן לו להשמיע את דיבי, הוא חייב, הוא עוד לא השמיע. זאת אחריות שלי, אתם
כבר מכירים אותי. עכשיו זו המשמרת שלנו, זאת האחריות שלנו, זאת האחריות שלי, אתם כבר מכירים אותי, כל ההתראות על מצב הצבא הגיעו אליי, מכולם, מגדי אייזנקוט, מיאיר לפיד, מאמן, מהרמטכ"ל, מראש אמ"ן, מכולם,
חלקם
הוא סירב לדבר,
כל המודיעין היה,
והוא המשיך בשלו,
רק התודעה לא הייתה במקום,
נכון, כל המודיעין היה,
רק התודעה,
וכן, זה שהסביר, ואתה תשמע את זה בשנה, בשעה הבאה,
אתה מסכים איתי?
זה שהסביר שחמאס מותה, זה נתניהו, הוא הסביר את זה הכי טוב.
אבל אתה מסכים איתי שכל המודיעין היה?
ברור, אמרתי,
אז איפה הייתה הבעיה?
הבעיה הייתה בקונספציה.
בתודעה.
שלום הודיה.
שלום.
את אחות של סמל ראשון דוד משה בן שטרית, זכרו לברכה, שנהרג אתמול בהתקפה הזאת של חיזבאללה, בעקבות כנראה פגיעה של מיירט או שברי עירות בספינת דבורה שבה הוא שרת. ספרי לנו עליו בבקשה.
דוד משה. ילד ציוני. הוא לא גדל ככה. ידענו במשפחה דתית, אף אחד לא חינך אותו להיות כזה. הוא היה מאוהב. הוא היה מאוהב בצבא. הוא היה מתרגש לנסוע לבסיס, לשים מדים. הוא היה הולך עם הנשק לכל מקום עליו, שכולם ידעו שהוא לוחם. הוא אהב את הדגל. אתה יודע, אני נמצאת עכשיו בחדר שלו. בחדר שלו. מלא בצלים של תפילות. של סמלים של צהל. איזה ילד בן 20 עושה סמלים של צהל. על הקיר יש לו טפט של הספינה שלו. הוא הילד שכולו אהבה. כולו אהבה. כל מי שהכיר אותו אפילו 5 דקות היה מתחייב בו ישר. תמיד היה הולך בשיר. תמיד הוא היה שר, תמיד הוא היה שמח. תמיד הוא היה נכנס הביתה, שם שירים בפול ווליום בשער. הייתי אומרת לו, איך יש לך כוח ללכת ככה לבסיס? הוא היה אומר לי, אתה היה... אני לא מבינה איזה זכות זה לשרת בצער.
ככה הוא היה אומר?
שנפקחנו בשבת בשולחן ששני, אני גם הייתי לוחמת. ואמרתי לו שאני אתן הכל במלחמה, אבל אני לא מוכנה למות. אני לא מוכנה למות, אני לא רוצה למות, הוא אמר לי עוד היה. אם אני אמות, אלוואז אני אמות בשביל ארץ ישראל. הוא אמר לי, זה זכות, זה זכות למות בשביל הצבא, בשביל המדינה, בשביל להגן על הארץ. הוא היה הולך ברחוב, ובריזבל, והרצפה של שנה, שהרצפה של הארץ שלנו מלוכלכת. אז כדי כך הוא אהב את הארץ, הוא היה מעריץ.
הודיה היה אחיך הצעיר יותר או מבוגר יותר?
הוא היה האח הכי קטן שלנו.
כמה אתם?
אנחנו 3 אחיות, הם הוא היה בן יחיד.
טוב, אנחנו משתתפים בצערכם, ותודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה.
אנחנו מנהלים חיבוק.
תודה.
שלום חבר הכנסת נאור שיר עם יש עתיד.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה?
אחרי השיחה הזו.
כן.
קשה.
פנית נדמה לי למבקר המדינה, אלא אם כן אני טועה, בהקשר למודעות שפרסמה אתמול עוצמה יהודית מכספי משלם המיסים נגד ראש השבק, כאילו נכשלת בשבעה באוקטובר, אתה מוביל אותנו לאסון נוסף או משהו כזה, מה בעצם הטענה?
הטענה
העיקרית
היא שבעיניי, אתה יודע, יש איזה חופש פלורליסטי במדינה, למרות שבין זה לבין עוצמה יהודית אפשר לדבר על זה, אבל לא יכול להיות שכספי המיסים שלנו, שאנחנו משלמים, ישמשו בזמן מלחמה, בטח ובטח בזמן מלחמה, אבל גם בזמן שגרה להכפיש ארגון שלם. בסוף התמונה של גונן בר הוא ראש ארגון שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל, בזמן מלחמה, זה מה שעוצמה יהודית בוחרת לעשות מכספי המיסים שלנו. בעיניי זה תעמולה על סף האויב, כן? זה תעמולה שמשרתת את חמאס. לקחת את כספי המיסים שלנו. להשתמש בזה מתוך הכספים שהמפלגות מקבלות, להשתמש בזה ולפרסם ולהכפיש ארגון שלם, ארגון שכל מה שכולם עושים שם לילות כימים זה להגן עלינו.
לא, זה היה מנגד ראש השבק, זה לא היה נגד הארגון.
שאתה אומר ראש השבק, הוא לא סטנדלון, אינון. הוא בן אדם שיש לו ראשי ארגון, יש לו ראשי אגפים, מחלקות.
וכשאתה אומר בנימין נתניהו, כשאתה אומר בנימין נתניהו.
אבל לא כל שאלה הרי צריכה להגיד שאתה ומה אתם ומה זה. רק שנייה נסיים את המשפט, נכון?
רגע, איך אפשר לך להשוות פוליטיקאי לפוליטיקאי ללוחם, לראש שבק? לא הבנתי, מה הקשר?
איך אפשר? בכלל, ברור, לא, אי אפשר.
אתה זוכר את הקדים לזה?
זה לא אותו דבר.
מישהו אי פעם פרסם הודעות מכסף של משלמים נגד רמטכ"ל או ראש שבק במהלך מלחמה?
אתם לא פרסמתם שום הודעות נגד נתניהו אף פעם.
לא מכספי משלם המיסים, למה אתה לא מבין את האייטם, את האירוע, אתה לא מבין אותו, זה מפלגה.
לא, לא דיברתי על זה, יש כשהוא טיין.
אבל אנחנו מדברים על זה, אם אתה רוצה לדבר על משהו אחר, דבר במקום אחר.
כשהוא טיין טיעון על זה שזה נגד כל המערכת, אז אמרתי לו, גם אתם, כשאתם תוקפים את הראש, אתם תוקפים את כל המערכת.
לא, הטיעון הוא שכסף של משלם המיסים הולך לזה.
טוב, לא משנה.
גם אם היו לי מחלוקות כאלה ואחרות, אם נגיד פרקליטות המדינה, אף מפלגה לא באה ופרסמה, אני אומר אף מפלגה, ואני מדבר בשם המפלגה שלי, לא פרסמנו עכשיו תמונות של הפרקליטים, ואומרים יש לנו בעיה איתם. שיש לי בעיה חמורה עם משטרת ישראל, נגיד בנושא אכיפה, שהם בוררים אוהדי כדורגל כאלה ואחרים, אני לא פרסם תמונות שלהם ואומר זה לא הכניס את אוהד הפועל למשחק כדורגל בניגוד לחוק, בגלל שהוא לבש חולצה.
אוקיי, אז בקיצור, אז למי פנית? למי הפנייה?
בקר המדינה.
אוקיי, מה החוק בעניין? מה החוק אומר בעניין?
החוק לא מגביר את זה. בואו נודה שנייה על האמת, זה לא שהמודעה היא לא חוקית.
אם היה חוק, היה אפשר להתלונן במשטרה, אבל נזכרתי שהמשטרה, אגב, אבל אגב, יש, אם נעבור נושא,
חבל לפגוע במערכת, אתם פוגעים פה במערכת שלמה.
אם נעבור, כן, אבל לא מכספי משלם המסים.
לפני רגע אמרתם שזה ממש עוזר לחמאס, אתה אמרת שזה עוזר לחמאס בזמן מלחמה לפגוע במערכת שלמה.
אינון, עכשיו אתם עוברים אינטליגנציה, מותר
להגיש אבל אתם פוגעים במשטרה תוך כדי מלחמה.
אבל אינון, אולי תנסה שנייה לתת מהפוזיציה, שנייה, ולחשוב על מה המודעה כזו עושה. שנייה, נכון שזה איתמר בן גביר, נכון שזה הימין, נכון שזה אני, נכון שהכל, אתה צובק בהכל. למה אי אפשר שנייה לתת מפוזיציה ולהגיד, הדבר הזה הוא מטובלל, הוא מנועל על ידי ילד קטן, שיש לו ונדטה אישית נגד הארגון הזה של הפקירך, הוא היה יעד בשבת. לתת שנייה מהפוזיציה, רק שנייה, ולהגיד, בונה, האירוע הזה, לא בסדר.
אולי אתה תצא מהפוזיציה. למה אתה רוצה שאני אצא מהפוזיציה? צא אתה מהפוזיציה.
אל תצאו משום פוזיציה, רק אל תוציאו את הכסף של משלם המיסים. להתקיף ראש שבק תוך כדי מלחמה, זה כל האירוע.
מה אתה רוצה ממני? אתה הולך למבקר המדינה על איזה מודעה שאיתמר סער, נו באמת.
שאיתמר סער.
אתם כל היום מטנפים, אני רואה את ראש המפלגה שלך, מה הוא אומר, איזה דברים הוא אומר על ראש הממשלה, שאין לו נשמה, שאין לו נשמה, כן? אין לו נשמה.
נאור, אתה מדבר לקיר.
לא,
פשוט לקיר.
הבן אדם הכי מטנף,
אבל אין פה תחרות תינוף, מדובר בכסף של משלם המיסים
תוך כדי המלחמה מסית כל היום
לטנף
איתמר
מטנף בקולו כבר הרבה זמן,
ופתאום איתמר בן
למה אתה לא מבין את הדבר הפשוט הזה?
אוי אוי אוי, סטיקר את המייסה, תגיד לי אתה באמת, ואתה עוד אומר לי צא מהפוזיציה, לא באמת גאון, צא מהפוזיציה.
שאני יושב ושומע את ראש הממשלה שלי מדבר על מי שהיה בשבי ומדבר על עכשיו אנשים שכמעט שנה בשבי ולהגיד אני עברתי סדרת שבי ואני קיבלתי מכות,
נו אז תפסת אותו בעוד משפט, בעוד זה כל היום, כל היום ביבי 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 ביבי,
הוא רוצה שלא נדבר על זה. הוא רוצה שלא נדבר על זה. הוא יכשיל כל שרץ שנתניהו יש ראש ממשלה.
סלק קהיר, סלק קהיר, נו.
איך ביבי אומר, הצפון זה שם.
בסדר, טוב, שמענו.
הצפון זה שם והוא הרוס ונטוש בשרוף.
העיקר פנית למבקר המדינה, יופי.
כל
הכבוד. נאור, תודה.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
תבין מה אני אומר, עכשיו תסביר לי משהו, אם פילדלפי זה שטויות, אי אפשר לפתור את הבעיה של ההברחות בפילדלפי וכל הדבר הזה, כמו שבריק אומר, אז למה הערבים מתעקשים על פילדלפי? אני מבין את הקטע שהם מתעקשים על שצהל יצא ממרכזי הערים, שיצא מנצרים שהם רוצים לעבור צפונה, עושה לי את ההיגיון בתוך האירוע הזה, אבל אני, את פילדלפי, אם הם יכולים להבריח גם כשצהל שם, אז למה הם מתעקשים על זה? מה פתאום הם כל כך לחוצים על זה? למה זה כזה קו אדום? מה פתאום? מה פתאום הם כל כך מתעקשים? למה? ובריק אגב, כן? אני רק מזכיר לך שבריק תמך בהתנתקות. בריק תמך בזה שנצא מציר פילדלפי גם פעם שעברה. אתם כולכם, אתה יודע, כאילו, וואי, עכשיו אתה מזכיר לי, אני צייצתי איזה משהו שאתה כתבת בזמנו על פילדלפי מפי גורמים של הנדע להתמודד, כן? בסדרת ה... יש לכם את הלקט נדע להתמודד. לקט בלתי נגמר, כן? של כל מיני דברים שאתם אמרתם. בבקשה, תראו, קודם כל... הנה מה שאמרתי לך מקודם, אחרי מבצע עלות השחר, בתקופת ממשלת השינוי, בן כספית מסביר כמה טוב וחשוב היה לא לפגוע בחמאס. פצצה אחת שתסתה ותהרוג מספר רב של אזרחים או תפגע באנשי חמאס עלולה לשבש את הכל. אחת המטרות הייתה להשאיר את חמאס מחוץ ללחימה ואסור היה לפספס. כמה זה נפלא. עכשיו בוא נראה לגבי פילדלפי. כן, בבקשה, יולי 2004. כותב ככה, על פי גורמים צבאיים בכירים, הכדור כרגע בידי המצרים. אם ישכנעו שכוונותיהם בנושא פילדלפי רציניות, אפשרי בהחלט שישראל תחליט לצאת מהציר ולהניח למודיעין המצרי ולשירותי הביטחון המצריים להילחם במכת ההברחות. ציטוט, הם יודעים לעשות את זה טוב יותר מאיתנו, כי הם בתוך השטח ואין להם בעיית לגיטימציה, אומר גורם ביטחוני בכיר. אותם שטויות, אותם מבלים, הנה הגורמים, ואין בעיה, והם המצרים יעשו את זה, ונשים סנסורים, וכל מיני שטויות. בן, זה נגמר. זה נגמר. אנחנו אכלנו את הלוקשים האלה יותר מדי שנים. החרטות האלה נגמרו. אתם לא תעבדו עלינו יותר. השבעה באוקטובר צריך לסובב את האירוע. מי שזה לא מסובב אצלו את האירוע, הוא שישאר עם הבעיה שלו. ואני שמח לראות שראש הממשלה, אולי היחיד, כן, שהתעורר והתפקח והשתנה מהאירוע הזה. לא מחרטטים אותנו יותר. לא מחרטטים אותנו יותר, אתם מחרטטים. אתה עוד קורא לזה פיסת נדלן. פיסת נדלן אתה קראת לזה לפילדלפי. כמו שאמרת שרפיח זה ספין. אתה קראת, אני יכול להשמיע לך את זה, אתה אמרת את זה פה בשידור. אתה אמרת, רפיח זה ספין. ספין! ספין! רפיח זה ספין, זה מה שאתה אמרת. למה? כי נתניהו התעקש להיכנס לרפיח. אז הכל אצלך הפוך. אז אם נתניהו רוצה רפיח, אז אתה אומר זה ספין. ואם נתניהו מתעקש על פילדלפי, אז אתה אומר זו פיסת נדלן. שום דבר לא הגיוני, שום דבר לא רציונלי. הכל הפוך מנתניהו, זה הכל. אין אג'נדה, אין תפיסת עולם, אין מדיניות, אין תודה, אין כלום. רק הפוך מנתניהו. הפוך מנתניהו, הוא אומר. עכשיו אני אגיד לך משהו, תראה. המצב השתנה. ואני אומר כזה דבר. הגענו לרגע האמת, וגם נתניהו הגיע לרגע האמת שלו. נתניהו צריך, כן, הפעם
לגמור את האירוע עם האיומים שעל ישראל, גם חמאס, ואני רואה שהוא באמת היחיד שמבין שצריך ללכת על ניצחון מוחלט על חמאס, ניצחון מוחלט על חמאס, כמו שהוא אומר, זה מה שצריך לעשות, ולפי זה אני אופטימי שהוא מבין שצריך לעשות את אותו דבר גם עם חיזבאללה וגם עם איראן. עכשיו, אני לא עומד לו עם סטופר, ואני לא אומר למה לא עשית את זה אתמול בחמש בבוקר עם ההתקפה, וכל הזה, והצפון, וכל הזה. יש מצב מורכב. אבל את האירוע הזה, המז'ורי, של המציאות האסטרטגית שנקלענו אליה, אי אפשר יהיה לסיים בלי לטפל כמו שצריך בחיזבאללה, ובלי לטפל כמו שצריך באיראנים. הנה, אני אומר את זה כאן. ואם נתניהו יגמור את האירוע הזה בלי לטפל בהם, אני חושב שזה יהיה לא נכון. זה מה שצריך לעשות. אוקיי? בסדר? סבבה? יפה? ואם צריך, אני אכתוב קוד אלטרנטיבי חדש לצהל, כי היום עושים הכל אלטרנטיבי. אז אני אכתוב קוד אלטרנטיבי, קוד מוסרי ערכי, במקום אשה כסר. בסדר? במקום הפרופסור אשה כסר, אני אכתוב קוד. הקוד שלי הולך ככה, הקם להורג, הבא להורגך, השכם להורגו. זה הקוד שלי. זה הקוד המוסרי שלי, בסדר? ולהחריט את זכר, את זכר המלאק. זה הקודים שלי. מה שכתוב בתורה, ככה אני עובד. לא לפי פרופסור כזה או פרופסור אחר. הקוד שלי עובד לפי מה שכתוב בתורה שלנו. זה הקוד הערכי שלי. ככה אני רוצה. אל תכניסו אותי למקומות שאחרי זה יש רמטכ"ל שמתגאה שהוא סיכן את חיילי גולני בשביל להציל אזרחים של האויב באיזה בית חולים. לא רוצה את הקודים האתיים האלה. לא רוצה את המוסריות הזאת. זאת לא מוסריות בעיניי. אני רוצה מוסר יהודי. מוסר יהודי זה הבא להורגך, השכם להורגו. זה המוסר שלי. בסדר, זה מה שאני רוצה. תודה רבה, ואל תזכן. תודה.
בבקשה. טוב, זו הייתה דרכו המתוחכמת. אני עכשיו אספר לכם על הקוד של ינון, כי הוא יודע שמעבר לכל שאר החורבנים שהם המיתו פה על המדינה, הנקודה החלשה שלו היום, זה שאתמול בלילה ביבי בחר את האופציה הכי פשוטה וחלשה שהצבא הציע בפניו, ואחר כך גם הורידו חלק מהמטרות, חלילה שלא נגרר למלחמה, וזה סותר לגמרי את מה שהוא אמר הרגע. הרי יש לנו עכשיו הזדמנות פז, להנחית שם המכה ולהחזיר, להשתלט מחדש על הגליל העליון. אז עכשיו הוא הלבין את זה, שהוא אמר, אם הוא לא יעשה את זה, זה לא יהיה נכון. טוב, הוא גם אמר, חרטטתם אותנו עד עכשיו, כן, החרטה נגמרה, והוא אמר שבריק תמך בהתנתקות. אין לי מושג, מה בריק היה בכלל ב-2005? לדעתי הוא לא היה בשום תפקיד. מי שכן תמך בהתנתקות ב-2005 והיה בתפקיד, זה נתניהו. ואם הנה תשמעו רק שתי דוגמאות עכשיו, לפני שנמשיך לחרטה הזאת שנגמרה. לראשונה קראתי, למיטב ידיעתי זה אפס.
כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
אפס.
למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. הם יורים. רקטות אוויריות הם קוראים לזה. זה נשק אנטי-אווירי נגד כלי הטיס שלנו מעל שמי עזה, אבל הם לא ירו לשטחנו.
לא ירו.
כי הם מורתעים.
אחרי שומר חומות. כי הם מורתעים. ולשני קראתי בום טרח מה קרה, הבלון התפוצץ, הבלון נקרע.
עכשיו זה המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו.
כן.
זאת האחריות שלי.
שלי.
אתם כבר מכירים אותי. הפיתוח של יכולות מודיעיניות חדשות והפיתוח המקביל של יכולות מבצעיות חדשות בשילוב היוזמה שלנו מייצרים משוואה חדשה. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם. אנחנו ולא אתם. אנחנו ולא אתם. הגיע איבט, אחוז התרגשות, ואיתו בלון ירוק. אמר איבט, מול הטרור, הם לא ישנו את המשוואה. ופתאום, בום טרח, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. כי שינינו את המשוואה.
חבר הכנסת רביבו.
בשומר חומות החזרנו את החמאס עשור לאחור. אתם תמשיכו לנפח בלונים, ואנחנו נמשיך להוביל את ישראל, להוביל אותה לחוף מבטחים. ואנחנו משנים את המשוואה מול דורשי רעתנו, בהרתעה, בהגנה ובהתקפה. שהסבנו את החמאס עשור לאחור, לא פחות מזה. בעוד שמשטר הטרור של חמינאי מייצא הרס וחורבן, ישראל מקדמת קדמה ושלום.
הסגנו את המסור לאחור.
לא האמנתי כבר שזה ייגמר.
עכשיו, לא, בוא, תשמע, מכיוון שמדובר בגדול הקשקשנים בהיסטוריה, אני לא בטוח שרק של המין האנושי, לדעתי גם חייזרים בכל מיני מקומות ביקום, אין אחד שקשקש ככה, ועכשיו זה לא היסטוריה, לא מעמית לאות, הוא אומר את הדברים האלה אחרי המבצע האחרון שלו, ואחר כך הוא מאשים את כל העולם שלא אמרו לו. הבן אדם הוא פרזנטור של כלום ושום דבר, אבל, אנחנו בזבזים זמן היום על הוויכוחים האופייניים שלנו, וצריך גם להגיד בכל זאת בשביל הפרוטוקול שהכלכלה שלנו ממשיכה להתפרק, שיש האטה חדשה בקצב הצמיחה של המשק, ממש שלילית. זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ש-0.3 ברבעון, שזה פחות מהגידול של האוכלוסייה, זאת אומרת שזה התכווצות. התוצר לנפש התכווץ ב-0.4%. הנתון נמוך מהותית, עכשיו דובר על 6.5% גירעון, יש 8%, ואתמול הם אישרו עוד 2.7 מיליארד שקל, בלי לקצץ. זאת אומרת, הם ממשיכים לפרוץ את מסגרת התקציב, הולכת להיות עוד ירידת דירוג אשראי, כל פעם שהם עושים דבר כזה, כי הם לא רוצים לגעת בכספים הקואליציוניים, אתם מבינים מה אני אומר? הם לא רוצים לגעת במה שהם חלקים זה לזה, וכל פעם שהם מוסיפים עכשיו 2.7 מיליארד שקל, כדי להמשיך לממן את המפונים של הצפון, הם פשוט ממשכנים את העתיד שלנו. זה ממשיך להוריד את הדירוג שלנו, זה ממשיך להעלות את מקדם הסיכון, את הריבית. אנחנו משלמים מיליארדים על גבי מיליארדים, ריבית יותר. לא הריבית עצמה היא עשרות מיליארדים, אבל כל שנה נוסיף עוד מיליארדים רק בגלל המופקרות הזו. הם מתנהגים כאילו אין דין ואין דיין, ואחרי כל זה בן גביר קם היום בבוקר, והודיע שהוא שינה את הסטטוס קוו בהר הבית, שהוא קובע שאפשר להתפלל, שצריך להקים בית כנסת. נתניהו נאלץ, הסחבש בשם נתניהו, הזנב של בן גביר, נאלץ לפרסם לפני דקה, לא הסטטוס קוו נשאר, בסוף חבר'ה, זה יתפוצץ. ואז יגידו, מה הם יגידו? שהם לא ידעו. לא משכו בדש מעילי, לא אמרו לי, לא הזהירו אותי, לא התפקחתי. אגב, רונן בר, במכתב שפרסם גיא פלג, על אותו נושא ממש, כאילו על נושא של הטרור היהודי ביהודה ושומרון, רונן בר בעצם מה שעשה, זה תפס בדש בגדו, בדש מעילו של נתניהו, שבוועדת החקירה הבאה, הוא שוב לא יגיד מה שהוא אמר על מירון, לא ידעתי, אגב הוא ידע, הוא קיבל ים של מסמכים ומכתבים, כולל אישיים מבקר המדינה, בקיצור, הבנתם.
אתה יודע שהבורסה בשיא של כל הזמנים, אתה יודע שהדולר נחלש מאוד.
לא,
אתה יודע שהדולר נחלש מאוד.
טוב, אז המצב מצוין, סליחה, אני מתחרט בי על הכל. היא לא בשיא של כל הזמנים.
כן.
היא לא.
כן, נו, מה, כאילו, מה, כמה אתה יכול כל היום?
טוב, המצב הכלכלי מצוין, ינון, סבבה, נכנע, אתה צודק.
לא, אתה כל היום יושב, כמו שהיית, בתקופה של הממשלת בנט-לפיד, הייתי יושב פה כל בוקר ומקריא איזה רשימה, כמו שופר של השלטון, היית מקריא רשימה, כמה טוב פה וכמה נפלא פה, ואיזה דברים נהדרים קורים. אשכרה היית עושה את זה, אפשר לי, אני אומר לכם, אתם תיכנסו רנדומלית לתוכניות מהתקופה של ממשלת בנט-לפיד, אתם תשמעו, בן פותח את התוכניות ברשימה, כמה דברים טובים קרו במדינת ישראל. שופר של השלטון, ממש שופר של השלטון. כן? ואחרי זה הוא מדבר על שופרות. עכשיו הוא מקריא כל היום כמה רע פה, כמה רע וכמה, הכל הפוך, הכל פוזיציה. כשהם אומרים לכם עיתונות אובייקטיבית, אל תאמינו למילה. זה הכל אג'נדה. הכל תעמולה, הכל תעמולה, ככה במשך שנים הם עושים לכם את התעמולה הזאת, את הנדסת התודעה, תסתכלו, תראו, הם לא אומרים מילה טובה, אין מילה טובה, איך אמרה, יש דוקטור פניאבסקי, היא אמרה, צריך לעשות, היא דוקטורית לתקשורת, צריך לעשות סלקציה באולפנים, כן, לראות שלא נכנסים תועמלנים של השלטון, שלא נכנסים תועמלנים של השלטון. אחרי זה יש את ערוץ 14, אז היא אומרת, כן, אבל צריך להוריד, לפגוע להם בתוות שנתנו להם. אז צריך לסגור, אתם רוצים גם שלא נדבר בערוצים שלכם, וגם לסגור לנו את ערוץ 14, שאנחנו לא נדבר. שאתם תמשיכו, רק אתכם אנחנו נשמע.
רק אתכם, עם הקונספציות שלכם. אתם פשוט כל כך, תפיסות העולם שלכם הביאו אותנו למקום כל כך נהדר, את מדינת ישראל, שאנחנו חייבים להמשיך בתפיסות העולם שלכם. של הבריחה מלבנון, של הבריחה מיהודה ושומרון, של הבריחה מרצועת עזה, של לתת חימוש למחבלים, של לרדת מרמת הגולן, של הזהות היהודית להתרופף, של הקשר לאדמה להתרופף. זה מה שאתם רוצים. זה מה שאתם רוצים. לאבדון. לאבדון שנלך. אבל זה לא עובד. אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים שעם ישראל מתעורר. עם ישראל רוצה חיבור, עם ישראל נהיה יותר, הכמיהה שלו למשהו יותר, יותר חזק, מתעוררת, מתחזקת. נגד זה, אתם נחלשים. תסתכל, אתה יודע מה? אפילו תסתכל בסקרים. מה קרה שהפסקת לדבר על הסקרים, בן? מה קרה שהפסקת לדבר? איפה כל ההתאמה לרשות הממשלה? איפה כל הדבר הזה? יש לכם עכשיו, המפלגה של בנט וליברמן וגדעון סער, וקמה להריס, כן? ואוגו צ'וויז, וכל הזה, כולם ביחד מקימים 700 מנדטים, לזה מה ש... כן, כל פעם... אני זוכר ששאשא ביטון קיבלה אצלכם 8 מנדטים בסקרים, שגדעון סער, נדמה לי, היה לו 19 מנדטים, בנט גם איזה משהו כזה, 17, 20 ומשהו מנדטים, עכשיו זה 30, 20 וזה, הכל המצאות, כל פעם ממציאים המצאות, כל מיני מפלגות, ממציאים מפלגות, והאום מקבל ככה וזה, ההוא עוזב, יוסי כהן עוזב, בום, עולים המנדטים בווירטואלי, כן, עולים וכל מיני, אבל במציאות בה, מה קורה במציאות? במציאות, הליכוד גדל, מפלגה קיימת, כן? הליכוד גדל, הקואליציה מתחזקת, אנשים נהיים יותר אמונים, אנשים מתחזקים, אנשים מבינים איפה אנחנו חיים, אנשים מבינים איזה שקר אתם משדרים לנו כל החיים, כמה שקרים אתם משדרים לנו. אנשים מבינים את זה, מתחברים לזהות שלהם. זאת הבעיה. זאת הבעיה, לא עם כל התבעלה שלכם, לא עם כל התרעלה שלכם, כבר אנשים מועסים בזה. תסתכל ציוץ, אתה יודע מה, אני אראה לך משהו מעניין. הסתכל ציוץ של אתמול, דובר צהל אמר שהמטרה היא שחרור היחידה, היא שחרור החטופים. אז גורם מדיני או לא יודע מה, בכיר, הוציא שהמטרות הן כמו של הממשלה, שיש כמה מטרות של מיתות חמאס והסרת האיום מרצועת עזה וזה, ודובר צהל תיקן את זה. אז מה כותב לו יוסי מזרחי? מצייץ, יוסי מזרחי מתבלה 12, תקשיבו מה כותב בן אדם, שתבינו איפה, איפה נמצאים האנשים האלה בערוץ הזה. הוא כותב ככה, צפו, מפקד שייטת 13, מפחד מקשיש חולני מקיסריה. מפחד מקשיש חולני מקיסריה. זה כותב, כתב בכיר בערוץ 12. אתם מבינים? אתם מבינים איפה נמצאת התודעה של האנשים האלה? אתם מבינים מי מאכיל לכם את התודעה? מי משפיע עליכם? מה האנשים האלה כותבים כל היום? זה הכל אותו אירוע. על זה אני מדבר. תתעוררו, עם ישראל! תתעוררו! תתעוררו! קומי תנער עם חיליך. בוקר טוב.
פרסומת אחת.
חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
נתחיל דווקא מהסוף, הקשיש החולני מקיסריה, כי עוד דבר שעובר ככה מתחת לרדאר, בגלל באמת המלחמה וכל זה, זה שאחרי שהם גמרו לשפץ את הבריכה הפרטית שלהם על חשבונכם, באמצע מלחמה, הם דורשים עכשיו 400 או 600 אלף שקל לאיתום הבית עצמו, הפרטי שלהם, על חשבונכם, באמצע מלחמה, זה כי הוא חולני, והיא אומרת, תהיה רטיבות, ראש הממשלה יגור עם רטיבות, תממני את זה, פעם אחת מכיסך משהו? וזה אחרי שהם באמצע הקורונה הלכו לאביב, הביאו מיליון שקל בוועדת הכספים. החזר מס על הטבות שלא היו צריכים לקבל מלכתחילה על הבית בקיסריה, ויכול להיות שזו בעצם ההתעוררות והתפקחות שהוא מדבר עליה כל הזמן. עכשיו, מכיוון, מי שלא, נניח אם נוחת פה חייזר ושומע את התוכנית, הוא בטוח שזה שדיבר לפניי הוא האופוזיציה. הוא מסכן נבח 40 שנה הולך במדבר ובא בטענות על המקום שהגיעה המדינה. אלא מאי, הוא לא האופוזיציה, הוא השלטון. כשהוא אומר, תפיסת העולם שלכם הביאה את המדינה למקום כל כך טוב, הוא מתכוון להגיד, המשיח הכוזב שלי, הסחבה מקיסריה, הביאה את המדינה הזו לחורבנים הגדולים בתולדותיה. הנוכחי הוא באמת השיא, אבל היו גם לפני. שני האסונות הכי גדולים, האזרחיים, הראשון והשני, היו גם אצלו. אבל מה... בסוף הוא לא אשם בכלום אף פעם. זה תפיסת העולם שלנו. אז להסביר על תפיסת העולם שלנו, אני אקריא ציוץ. יש את הרגעים הנדירים האלה. שי גולדן פתאום אומר את האמת בערוץ 14. הבאתם איזה מרואיין לא מזמן, שכחתי לשמיע לך אותו, שפתאום אמר בערוץ 14, כן, נתניהו צריך ללכת, מישהו מהבייס שלכם. אז הנה אסנת זוהר, היא ביביסטית ותיקה, חברת מרכז, מפעילה מלא מלא קבוצות ביביסטים בוואטסאפ ובפייסבוק והכל. היא צייצה לפני איזה יומיים או שלושה את הציוץ הבא. דקה לפני שנה אני אכתוב את זה פשוט כי נשבר לי. ויתרתם על הנגב, מכרתם את הגליל, הפקרתם את הדרום ואת הצפון, ואתם מפקרים את יוש. אתם מחזירים אותנו לאט ובטוח להסכם החלוקה, ועומדים להקים על הראש שלנו מדינה לנאצים. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים לילה טוב. עכשיו, באמת צריך רגע להתעכב על זה, כי הוא דיבר על החיבור לאדמה, קשר לאדמה התרופף. זה נכון. כי תחת ממשלת הימין על מלא מלא מלא, שזלזלה בכל האזרות, כולל באולפן של ערוץ 14, כשינון שואל אותו, מה עם אזרות אמן? ואז הוא אומר, הזכוח, זה מאוד מוגזם, וישב שם עם המשקפיים הברודים ורעייתו הנצחית, והסביר שהכל כל כך טוב, שעוד תכף נשתגע, אז הקשר לאדמה הוא באמת רופף, כי גורשנו מהאדמה הזו, לאורך כל גבול הצפון, הכל חרב, הכל נטוש, הכל שרוף, החקלאות מתה, מטולה ארוסה, מנרה מופצצת, מופגזת ושרופה, ויש עוד עשרות כאלה, וכל זה שזה קורה תחת המשמרת של ממשלת הימין על מלא מלא, תפיסת העולם עלק, מה שהוא עושה אתמול בלילה, זה מוריד למינימום את התגובה, ומשאיר רק את הסיכול של הפעולה של חיזבאללה, כי הוא פחדן. כי הוא עושה במכנסיים, כי לא תהיה לו הזדמנות יותר טובה. מתי הוא היה עושה משהו? אם הוא היה באופוזיציה. אז הוא היה קם וצורק וצורח ומבטיח, וכשאני אעלה לשלטון אני לא אגיד לצהל. למה אני אומר את זה? כי הוא עשה את זה. ב-2009 עם עזה. הוא עשה אותו דבר לאולמרט אחרי לבנון השנייה. אתה היית צריך לדעת. אחרי חודשיים, אולמרט מסכן חודשיים ראש ממשלה, ואז זה קורה לו. זה 17 שנה. ואז זה קורה לו. הרי כל, בסוף, 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 באמת בסוף, צריך שאלה אחת לשאול. רק אחת. אם הייתי צריך לבחור, כן, ינון היה בא ואומר לי, תקשיב, רק דבר אחד צריך להגיד, הייתי אומר את הדבר הבא. איראן הקימה פה טבעת של אש אדירה ועצומה בשבע או שמונה מדינות סביבנו, מהחותים, אגב עוד מעט זה גם בסודן, דרך עיראק, מיליציות, סוריה, איראן, לבנון כמובן, רמת הגולן, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד. איפה נתניהו היה בכל ה-17 שנה האלה כשהם הקימו את זה? למה הוא לא פעל נגד זה? למה הוא לא עצר את זה? למה במקום זה הוא הכיל את זה ואפילו סייע לזה? בשנים שלו בצפון אנחנו ירינו ליד הרגליים של מחבלים שתקפו בסיסים של צהל את גלדיולה בהוראה שלו מלמעלה. זו הייתה המדיניות שלו, להתמכר לשקט ולמכור את הביטחון של ישראל. שומר ביטחון ישראל עלק. זה נביא החורבן ומביא החורבן.
א', תשמע, אם אתם הייתם מביאים איזו אופוזיציה ואומרים כל השנים שצריך לכבוש את רצועת עזה, שצריך למוטט את חמאס, שצריך למוטט את חיזבאללה, שצריך לצאת בהתקפה איזומה לבנון, שצריך לפגוע באיראנים, שאם הייתם, אם ממשלת השינוי שהייתה פה שנה וחצי, השינוי הייתה עושה איזשהו שינוי במדיניות, אז הייתי אומר, אוקיי, אז יש לך זכות דיבור, אבל בן, אין לך זכות דיבור. אין לך זכות דיבור, כי בגלל שאתם לא הבאתם שום אלטרנטיבה. את לא רק שלא הבאתם שום אלטרנטיבה, להפך, החזיונות שלכם, של השירים של שלום חנוך, שהאויב שלי הוא בדיוק כמוני, זאת הייתה האג'נדה שלכם. אתם לימדתם אותנו את שירי השלום. אתם אמרתם, אל תישאו תפילה, לא תפילה, אתם אמרתם, אל תתפללו, רק שיר לשלום, כן? זה, והבטחתם יונה, זה החרטוטים שלכם, אתם חרטטתם לנו את המוח במשך שנים בכזבים מטופשים. בכזבים מטופשים, על זה שהערבים רוצים לעשות איתנו שלום. כל הפלסטינים, הם בעצם רוצים לחיות איתנו בדיוק כמוני, סרין וסייבה וכל החרטוטים האלה. אז תעשה לי טובה, אם הייתם מביאים, עלתה הממשלה שלכם, מי עלה? שמאל עלה. מרב מיכאלי עלתה. יאיר גולן עלה. ניצן, איך קראו לו? ניצן משהו עלה. כל הדבר, זה השלטון שלכם, על מה אתה, איזה אלטרנטיבה הבאתם? הממשלה שלך הייתה כל השמאל עם מנסור אבאס, מנסור אבאס הביא את האלטרנטיבה שאתה מדבר עליה? כן, מנסור אבאס שאתה עשית ממנו סעדת, הוא הביא את האלטרנטיבה שאתה מדבר, לא באמת, כמה קשקושים, כמה שטויות, תמכת בממשלה הכי שמאלנית שהייתה פה בעשורים האחרונים, הכי שמאלנית, הכי שמאל שהיה פה, אתה אומר, כן, זאת האלטרנטיבה שלי. גם היום אתה תומך בשמאל, גם היום אתה תומך בשלטון השמאל, ואתה מדבר איתי על איזה אלטרנטיבה להילחם באויב. לא, הכל הפוך. הכל הפוך. הכל הזוי. בעזה אתם רוצים להיכנע. אתם גיבורים, הוא פחדן נתניהו, אתם רוצים להיכנע בעזה, אתם רוצים שסינואר יצא הספי של ניצחון. כי אתם שונאים את נתניהו יותר ממה שאתם אוהבים את המדינה. הנה בבקשה, אני רוצה להשמיע לך משהו של עודי הקורן מגלי צהל. תקשיב עכשיו למה שהיא מספרת בתוכנית שלה. בבקשה, שים לב.
מחיר. אני עשיתי ניסוי על קבוצת אנשים מהצד השמאלי של המפה, או המרכזי, או whatever. מי שחושב שצריך להחליף את הממשלה, ושמתנגדים מאוד לנתניהו, ואמרתי להם, אני עושה איתכם דיל. כל החטופים חוזרים, ונתניהו ראש ממשלה עוד 8 שנים, עוד לא גמרתי את המשפט, הצרכות של בשום אופן לא, וזה אנשים שהולכים וצועקים בכל מחיר. אז אמרתי, אז יש מחיר, אז פתאום יש מחיר, אז זה בדיוק כמו שאתה אומר, לכולם יש מחיר, זה מה שלא מתקבל על הדעת, איך יכול להיות בכלל מחיר?
אתה מבין מה אני אומר? הכל שקר, הכל שקר. בסוף כל האירוע שלכם זה רק נתניהו. ואגב, אתם רוצים את העסקה הזאת, כי אתם יודעים שזה יכול להפיל את הממשלה. כי אתם יודעים שסמוטריץ' ובן גביר מתנגדים, וזה יפיל את הממשלה, בגלל זה אתם נלחמים על זה. בגלל זה אתה מגיע למצב שאתה קורא לציר פילדלפי, פיסת נדלן. כי מה שאתה רוצה זה שתיפול הממשלה. לא מעניין אותך החטופים, לא מעניין אותך ציר פילדלפי, לא מעניין אותך שננצח את חמאס, לא מעניין אותך שסינואר יצא כמנצח, לא מעניין אותך שזה ייצור מצב ביטחוני שיכול לסכן חיילים שלנו ואזרחים שלנו, שיכנסו אמצעי לחימה לתוך רצועת עזה, ויכנסו מחבלים, ושהם יתמקמו בצפון רצועת עזה המחבלים. זה לא מעניין אותך. מעניין אותך שטיפול הממשלה. זה הכל, זה הדבר היחיד. השנאה שלכם לנתניהו שיבשה לכם את כל השכל. יצאת, כל הג'יירו השתבש. שיבוש.
כל המילים שנאמרו בנאום האחרון הם שקרים. מהראשונה עד האחרונה, ותתכוננו לפעם השישית שהביצה תמרח היום. זה קורה עכשיו. הוא אמר שלא הייתה אופציה, לא הייתה אלטרנטיבה, תמכנו בשמאל, אף אחד לא אמר משהו אחר. נתניהו ונתניהו ונתניהו, אף אחד מסכן נבח, זה פשוט לא, רק השמאל. אז קודם כל, הכי מצחיק זה מנסור אבאס. אתם זוכרים את הציוצים של הבחורצ'יק פה על מנסור אבאס, כשנתניהו עוד רצה להקים איתו ממשלה? לשלוף אותם זה בשנייה וחצי. של זה, של זה, של זה ששיקר הרגע, שלא. ושל ריקלין, והביאו הבנים, ודרוקמן. מזל שהיה סמוטריץ', זה אחד. לא מעניין אותי שסינואר יצא מנצח. אני הרגע השמעתי לו איך אני אומר להרוג את סינואר, גם כשזה היה בכלל לא לעניין, אחרי פיגוע באלעד, זה לא היה אפילו חמאס.
כן, אבל עכשיו בנט, זה יפיל את
אומר,
ביבי.
אתה מפריע.
אבל עכשיו זה יפיל את ביבי.
שתקתי. לא, אני אמרתי לבנט, כשבנט ראש ממשלה להרוג את סינואר.
בסדר.
אתה מפריע. ושלושה ראשי שבק, לא אחד. הציעו לנתניהו להרוג את סינואר, ואת כל צמרת
גם חמאס. גם לבנט.
בתוכנית אופרטיבית, והוא סירב.
גם לבנט.
עכשיו, למה אתה עושה את זה? אנחנו רוצים לגמור כמו שצריך, ולבוא לא מרוענים. אז למה אתה עושה את זה? אני שמעתי בשקט.
טוב.
אף אחד לא רוצה להיכנע בעזה. הוא אומר שאנחנו רוצים... כן, ממש נכנעים, תכף נכריז על קנייה. לא, עזה, כמו שעמית סגל וכולנו כבר אומרים, עזה חטפה מכה מטורפת. פילדלפי זה אכן נדלן. הפתרון לפילדלפי, ואני אומר את זה, אני לא אמרתי שרפיח זה באמת ספין, אבל באותו דיבור שדיברתי איתך על רפיח, אמרתי, צריך לפתור את פילדלפי, ולפתור את פילדלפי, מה לעשות? אפשר רק עם קיר תת-קרקעי. זה מה שעוצר מנהרות. ובשביל זה אתה צריך את האמריקאים, את המצרים ואותך. זה המצרים עם הריבונות שלהם, וצריך לפתור את זה ואפשר. אבל הפאנץ' הזה שהוא אמר, אף אחד באמת רק נתן, לא הייתה אלטרנטיבה, לא היה מי שהציע משהו אחר. אני לא מדבר על זה שליברמן, שבוע לפני הטבח, עשה סיור בעוטף עזה, וניבא את כל מה שהולך לקרות. וליברמן התפטר מתפקיד שר ביטחון כי לא נתנו לו לעשות פעולה בעזה. זאת אומרת, היהודי מולי הוא שקרן, אבל אני אאלץ לקרוא שוב את הקטע, את הקטעים, זה קטעים רבים, אנחנו בוחרים בפינצטה, שנתניהו כותב בספרו שכן הייתה אלטרנטיבה, ושהחסידים ש... לא, אתה פשוט, אתה פשוט תאלץ לשמוע עכשיו,
כמה,
למה, איך אתה משקר?
כמה סינקים השמעת היום מנתניהו? תחשוב, כמה פעמים השמעת היום את נתניהו?
יש לי הודעה אישית.
לא יאמן.
יש לי הודעה אישית. אני הולך להשמיע רק את נתניהו, עד יום מותך או מותי מה שבוע קודם, אוקיי? תתמודד, עכשיו תקשיב. נתניהו בספרו, סיפור חיי, לא בן כספית, לא מזל מועלם, נתניהו בספרו, סיפור חיי, בנט תמך בפלישה לעזה, סברתי שהמחיר בחיי אדם לא הצדיק זאת, ועוד, לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, לא רציתי לשלוט במיליוני פלסטינים, מצופה ממנהיגים לקבל החלטות נכונות, הוא גם כותב שהוא ידע על תרחיש אפשרי של חדירת חמאס ליישובים וחטיבת המונים, בנט וליברמן, כן, זה לא רק מסמך ההתראה של ליברמן עצמו כתב לו ופורסם, מסמך שלם, לא, הוא התעלם ממנו, לא הייתה אלטרנטיבה, אומר פה השקרן, בניגוד לטענות, אז הנה הוא כותב, חמאס התכוון להפתיע אותנו ולהחדיר לישראל בו זמנית מאות מחבלים שיכנסו גנים בתי ספר, יצחו ישראלים וכו' וכו'. התוצאה הייתה עלולה להיות קטסטרופלית. ואז הוא כותב, במהלך המלחמה שבר נפתלי בנט בתמיכת ליברמן נורמה, שהייתה רווחת בישראל וכו', אלף שהיה חבר בקבינט וכו', בעוד חיילי צהל לוחמים וכו'. בגלוי תמך בנט בפלישה קרקעית מלאה, כדי לכבוש את עזה. זאת אומרת, זה לא רק בן כספית שאמר את זה 8,000 פעם. יעד זה, כותב נתניהו, היה כרוך בארס חלקים נרחבים של עזה. אז ברבבות הרוגים אזרחים, אתם שמים לב? הבן אדם צריך למזכה לאום בכלל. אחרי שישראל תחריב את שלטון החמאס, היא תיאלץ לשלוט ב2 מיליון עזתים. לזמן בלתי ידע, אתם מבינים? למה הוא מתפקח? הוא מתפקח כי הוא לא התפקח בזמן. והוא ממשיך ומספר לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשנות של בנט בתמיכת ליברמן לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי עם הרמטכ"ל, האמנתי שהמחיר בחיי אדם משאבים לא הצדיק. בקיצור, זה לא ביצה, זה תבנית ביצים סרוחות מורחות עכשיו לאיש שהרגע אמר שלא היה אף אחד שחשב אחרת, שלא היו אנשים וגורמים
אופוזיציונים
שחשבו אחרת. התשובה היא,
למה הוא לא עשה את זה בממשלת השינוי? למה הוא לא עשה את זה כשהוא היה שר אוצר?
והדבר היחיד, והדבר היחיד שהיה,
אני אסביר לך למה.
זה בן אדם ש17 שנה נדלק את חמאס עם כסף
מזומן,
אחרי ששחרר את סינואר, שליברמן התנגד גם לזה.
אז תפסיק לחרטט אותנו.
שלום קובי סמרנו.
שלום, בוקר.
אבא של יונתן שגופתו מוחזקת בשבי חמאס. אתה אחרי שהשרה רגב הודיעה שתעשה את הטקס והקיבוצים הודיעו שלא וקם איזה טקס אלטרנטיבי, אתה הודעת שאתה רוצה את הטקס הממלכתי.
תראה, אני לא בעד אף טקס, כי אני לא אשתתף באף טקס. מה שחורה לי זה שרוצים לקפוץ על ציבור כזה או אחר, שזה לא יהיה או זה לא יהיה, או לחבל אחד לשני, שזה להשתמש במקום הכי כואב הזה ולמנוע ממישהו משהו, זה לא בסדר. ואני שמעתי קול של אנשים של משפחות, שנפגעו ביום הארור, ואמרו לי איך זה יכול להיות דבר כזה. אני חושב שטקס ממלכתי צריך להיות לדורות, וזאת הסיבה שהוא גם צריך להיות השנה. אני אישית לא משתתף לא בטקס הממלכתי ולא בטקס האלטרנטיבי. אין לי זמן לתקסים. הצהרה שלי יותר גדולה מטקס הנצחה וכאלה. אנחנו נלחמים להחזיר את הבן שלי הביתה. אבל אני חושב שאין טאבו לאף אחד על הכאב. מי שרוצה לעשות טקס ממלכתי ולהשתתף בו, שישתתף בו, ומי שרוצה לעשות משהו אלטרנטיבי, שיעשו את זה, שלא יפכו את זה לפוליטי ורייטינג. כי התקשורת מתעסקת בזה כל כך הרבה, וזה עצוב לי שהם מתעסקים בזה בשביל רייטינג, כי יש כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם שאני לא רואה שנושאים להם במה.
תראה, הם מתעסקים בזה כי זה פוליטי.
נכון, זה עצוב, עצוב. יש עתירה לבגץ כרגע ולשפר את התנאים של המחבלים, ועצוב לי שלא מתעסקים בדבר הזה. עצוב לי מאוד שמה שמעסיק אותנו זה שקפים במקום לבוא ולהתנגד לשיפור תנאים של מחבלים, שיפגשו את המצלב האדום, שיהיה להם ביקורי משפחות. אני רוצה שמישהו שמגיש את העתירה הזאת יסביר לי אם הוא יודע בכלל מה המצב של החטופים שלנו.
קובי, תשמע, בנושא הזה אין בכלל ויכוח, אבל אנחנו בכל זאת התכנסנו פה לדבר על הטקס ולא עוסקים בו בשביל רייטינג, לא אנחנו המצאנו את זה. ואני רוצה לשאול אותך, תראה, קודם כל בניגוד למה שאינון אמר, זה לא קיבוצים שקמו נגד, זה אוכלוסיות מאוד רחבות, עובדה היא שמי שהתנדבו להנחות את הטקס הזה זה עידן עמדי וחנוך דאום, אף אחד מהם לא קיבוצניק. והשאלה היא, למה צריכה ממשלה, שהיא הממשלה שכיהנה בזמן של האסון, זאת אומרת, האחריות המיניסטריאלית והמנהיגותית נמצאת על הידיים שלה, למה היא צריכה לעשות דברים שיכולים לעורר כל כך הרבה עצב ולפגוע כל כך הרבה אנשים, לקחת שרה שנויה במחלוקת כמו מירי רגב שאחד המקרובים הכי גדולים שלה אמר ויש את זה, יצא את זה בוואטסאפים אצל דרוקר שצריך להפסיק להזמין מבארי, מבית הדפוס כי הם לא רצו לתת לה להיכנס וכולי, למה לא למשל, אני שואל אותך עכשיו, למה את ההצעה של נשיא המדינה ואז זה יהיה ממלכתי באמת, זה דמות לא פוליטית.
אני יכול מאוד להיות שאתה צודק, אני לא יודע מה נכון, הנה גם בית הנשיא היום הוא סדין אדום, וגם לא היה התבטאות בעניין.
למה הוא סדין אדום בית הנשיא? מה הוא עשה מסכן?
גם הוא שנוי במחלוקת עם הפרסים שהוא נתן לאחים הנשק, והתארים, אז תשמע, על כל אחד יהיה מה להגיד. מירי רגב, אני מתכוון להיפגש איתה מחר, ובאמת יכול מאוד להיות, אני מקווה שאני אצליח להשפיע, לעשות את זה בצורה יותר ממלכתית, אם היא לא ממלכתית, בסדר? אם מירי רגב היא בן אדם לא ממלכתי, אבל יש תמיד ציבור שחושב אחרת, וצריך להתחשב בכולם.
אז לכן צריך ללכת ולעשות משהו שהוא באמת, שהוא לא לפה, אני הצעתי לתת את זה לחיים ילין ולאלון דודי, בערי וסדרות, מה צריך פה שר? אני בכלל חושב שלא צריך טקס, כן, אבל זה מה זה
כבר משהו. לא, אני אסביר לך מה, זה בדיוק, למה צריך שר? זה בדיוק העניין שאתם לא מוכנים לקבל את השלטון, זה האירוע. מה זה למה צריך שר?
עכשיו זה השלטון.
יש מדינה, יש שלטון, כן, שעושה טקס, זה לא כל המטרה שלכם היא לפגוע בסמכות של הממלכה, זה כל האירוע.
כי בעצם השלטון הוא הקורבן של 7 באוקטובר.
לא קשור לקורבן, מה זה קשור לקורבן? יש מדינה פה.
יש מדינה פה שסועה, פצועה, מדממת.
אתם משסעים אותה.
זה הכל אנחנו, אנחנו מכירים השבעה באוקטובר.
אתם מפלגים ואתם אומרים זה מפלגים.
ברור, זה אנחנו.
אתה עושה טקס אחר ואתה אומר אנחנו מפולגים.
אני
באמת.
מזכיר לך שאת הטקס האחר ינחו עידן עמדי וחנוך דאום.
לא נכון,
כל הניסיונות שלך להפוך את זה
לא ינחה את
לאחים
הטקס.
לנשק,
תנחה את זה הדוגמנית
לא יעלו ולא יועילו ולא כלום.
וחנוך דאום.
להקריא לך שוב מה אמר עידן עמדי?
זה לא קשור. אז יש את...
אז לא קשור.
עכשיו כל היום עידן עמדי. למה אתה משקר שינחה את הטקס?
זה עידן עמדי, זה דדי שמחי. זה חוגג
של אל. הוא לא
ינחה
את הטקס.
זה כולם. לשים את רגב בראש הטקס זה כמו לשים רב רפורמי בראש הטקס בכותל של האורתודוקסים.
אני חושב שטקס כזה ממלכתי צריך להיות לדורות, ואני חושב שהטקס הזה לא אפשר למתג אותו, אין לאף אחד טאבו על הכאב של המשפחות שנפגעו בשביל העשירי, זה לא תחת מטריית סדרות, וזה לא תחת
מטריית
קיבוץ בערי.
100%, אז מה רע בחיים ילין ובאלון דודי, מה רע?
אני לא אומר שרע, יכול מאוד להיות שאם היו עושים את זה בצורה אחרת, אולי היה אפשר לצרף אותם גם לטקס הממלכתי, שירגישו טוב עם זה, אבל במקום לעשות משהו מאוחד, מפלגים בזה שעושים עוד קצים. עכשיו תשמע, כל אחד שיעשה מה שהוא מרגיש, אני לא מתכוון להשתתף בקצים, אבל אם מישהו מתכוון לעשות...
תגיד, למה? אתה יודע מה זה? זה מעניין, למה אתה לא מתכוון, קובי?
אני לא במקום להשתתף בטקסים.
אז למה הם עושים טקס? אתה, בוא נאמר, אתה נפגע אולטימטיבי, אחי, אין נפגע יותר ממך, הבן שלך גם לא חי וגם לא פה. ואתה אומר שאתה לא רוצה את הטקס, בשביל מה? אתה יודע למה הם עושים אותו? כדי לשלוט על הנרטיב, לכן הם עושים אותו.
אני לא רואה את זה ככה, לשלוט על הנרטיב ולחבל אחד לשני, כל אחד יעשה מה טוב.
לא, זה לשים את מירי רגב, הכי שנויה במחלוקת בממשלה הזו, האם היא שיטת היהלומים, האיש הראש מטה שלה...
לא הכי שנויה במחלוקת בממשלה הזו.
האמת נכון.
אתם הפכתם אותה לדמון, בגלל שלא מתאים לכם הטקס, וכל פעם יש להגיע, אותו דבר דיברתם על הרפורמה.
נשמה, מה שהיא אומרת, שיטת היהלומים יצא הרבה לפני הטקס.
בסדר, אוקיי, נו. אותו לא דיברתם על הגז, הכל אותו דבר.
אני מחר נפגש עם מירי רגב. איך היית רוצה לראות את הטקס הממלכתי שייחד את מדינת ישראל? בוא תגיד לי, אני נפגש איתה, ואני מקווה שנצליח להשפיע עליה. ולא, שלא באמת, גם את זה לא צריך לפצל. יש גבול. יום, יש לנו יום
עצמו. בן, תגיד לו מה אתה רוצה, שהוא יגיד למירי רגב. מה אתה רוצה, שיהיה טקס ממלכתי, הוא יגיד לה.
הרגע אמרתי.
לא, אז בבקשה.
שתוריד את הידיים שלה מהטקס הזה, ושפשוט תעשה את ה... את הדבר המתבקש, חיים ילין מבארי, אלון דודי מסדרות.
אבל חיים ילין לא רוצה.
אתה רוצה לשמוע משהו? אם מירי רגב תבוא עם הזמן הזו, או נתניהו צריך לבוא, שניהם ייקחו אותה, וזה גם יהיה מאחד ומחבק את כל האוכלוסיות, ונפסיק לריב, כי בסוף לא עובר פה
אבל
יום.
אבל אם מירי רגב תפנה אליו, הוא לא יבוא.
משהו,
אבל אם מירי תפנה אליו, הוא לא יבוא.
מה?
אם מירי תפנה אליו, הוא לא יבוא.
אז מה קרה?
נו, אז מה נעשה?
נמצא עוד פתרון.
טוב, קובי סמרנו.
בוא, אתה יודע מה? קובי, אתה ואני נהיה צוות ההיגוי.
אוקיי.
ונמצא לזה פתרון.
אני אשמח לעזור בזה שזה יהיה משהו מאחד באמת, שלכלל תושבי המדינה, ושלא אחד יחזים את השני, או אחד ינסה לחבל השני.
כל המטרה פה היא לפצל, זאת הבעיה. כל המטרה היא לפצל.
נכון. בסימונה של מירי רגב. טוב,
קובי סמרנו, אבא של יונתן, שגופתו מוחזקת בשבי חמאס. תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, יום.
תודה,
קובי. דיברנו בשעה הקודמת, רעיון קשה עם הודיה, אחות של סמל ראשון דוד משה בן שטרית, השם יקום דמו, שנהרג אתמול מרסיסים של מיירט. זה השיר שהיא ביקשה.
ששרת לי פעם שיר ארז, ומתנגן בלב מזכיר דברים משם. שם אל מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית, והרוחות לחשו לי שאני לא לבד. ואת החזקת לי את היד, אמרת בתל השמיים, הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך. יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד צורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אם הייתי יכול רק להמילך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי לרתוח, רק הניגון עוד נותן את הכל. בכל שנה בקיץ בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז, גם הילדים פרחו לאט, כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. זוכרת שרנו מול היכל, אם אשכחך ירושלים, צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לך. אם הייתי יכול רק לרפא את הגדוע, אז יכול...
נגיד תודה לשר פלסנר, יואב כהן ושני רומנו שערכו והפיקו, לאחראים על השידור באולפן סתיו קורנס ושקד מורג.
אם הייתי
לאורחים בדיגיטל, אסף חרמוני, מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות.
ביי.